שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת וארא, ואנחנו הולכים לדבר היום על נושא שבעצם נוגע לחיינו כאן במדינה, אחרי כל הטבח הנורא שהתרחש כאן, המלחמה שמתארכת וכל מיני דברים שמתרחשים מסביב, וכולם, כולם, כולם מבקשים לכאורה את השינוי הגדול, את התיקון הגדול, והשאלה היא, מצד שני, אנחנו רואים פה כל מיני גורמים שמנסים לתקוע אותנו בעבר, והשאלה היא, מדוע אנחנו מוצאים איזושהי אווירה של תקועים בעבר? למה אנחנו לא הולכים קדימה? בואו נראה ביחד את הדברים, מי שיעבוד מצרים, מי גאולת מצרים, בשמות פרק ו' מקור א' לפניכם. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. בא משה רבנו, אומר להם, חברים, תם עידן, מתחילים עידן חדש, יוצאים משעבוד מצרים, ולא, לכאורה הם צריכים ממש לשמוח, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. עבודה קשה, אנחנו מבינים מה זה. מה זה הקוצר רוח הזה? וידבר משה לפני השם למור, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעו, ואני ערל שפתיים. משה רבנו לכאורה חושב שהבעיה היא אצלו. הם לא שמעו לי, כנראה שאני לא בסדר, כנראה שאני לא יודע לדבר טוב, אני ערל שפתיים וכו' וכו'. אז יש פה בעיה, הבעיה היא אצלי כנראה. זה דרכם של צדיקים, ענבים גדולים, מנהיגים כאלה כמו משה רבנו. אבל התורה אומרת עוד לפני כן, לא, זו לא הייתה הבעיה. זה לא שאתה לא מספיק מדבר ברור, או שצריכים אמצעי הפצה יותר טובים, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אז צריכים לפענח את הביטויים האלה, כי אם נבין אותם, אולי נוכל ללמוד מיציאת מצרים, מהיציאה משעבוד מצרים, גם אלינו. אז אומר אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, מקור א' שורה שנייה, אולי כי לצד שלא היו בני תורה, לא שמעו, ולזה יקרא קוצר רוח, כי התורה מרחבת ליבו של אדם. כלומר, איזה רוחב מבט יכול להיות למי שלא למד תורה, ואינו יודע בכלל איך אמור להיראות עם ישראל, מה זה המדינה היהודית, מה זה ארץ ישראל, מה זה עם ישראל, שזה לא התנשאות על הגויים, זה להפך, זה למען הגויים, ובכל זאת צריך את ההבדלה, ועוד אלף ואחד דברים שצריך ללמוד תורה, בשביל לקבל דעת רחבה. אבל הם, הייתה להם רוח קצרה, צרה, לא רואים טווח ארוך, רק תביא לנו שקט שנוכל לחזור לצפות בסרטים למיניהם ולנסוע לחופשות ולעשות כסף ולחיות על הכיפק, קוצר רוח. אומר אור החיים, לא היו בני תורה, לכן הם לא שמעו, לזה יקרא קוצר רוח, כי התורה מרחבת ליבו של אדם, ומעבודה קשה, תשימו לב. לא היה כתוב פה, אם היה כתוב פה, לא שמעו אל משה מעבודה קשה שגרמה להם לקוצר רוח. אני מבין. אבל זה כתוב לא כך. זה כתוב לא שמעו אל משה מקוצר רוח. ומעבודה קשה זה סיבה אחרת. כלומר, זה לא קוצר רוח לכאורה שבא מעבודה הקשה. אומר אור החיים, נכון, הקוצר רוח הוא קשור לזה שהם לא בני תורה. ומעבודה קשה, אתם אומרו, ומעבודה. למה לא תגיד, לפחות, מקוצר רוח ועבודה קשה. אומר, לא. מי קוצר רוח ומה עבודה קשה. זה שתי סיבות נפרדות. אומר, זה יגיד כי מלבד צער העבודה, עוד היה להם קוצר רוח. כלומר, זה שני דברים שונים, אומר אור החיים. ואתם, בראותם כמה כבדה עליהם המלאכה, קצרה נפשה מלבד פרט צער העבודה. כלומר, חוץ מהצער של העבודה, הם גם נכנסו לדיכאון. וגם, מדרך האיש אשר תקצר נפשו, לא יוכל לעבוד. כי יחלש למכאובו, ורעים הם השניים, כן? אפשר לקרוא ורעים הם השניים, אבל לכאורה ורעים הם השניים, כלומר, ברגע שבן אדם יש לו קוצר רוח, אז הוא ממילא גם לא מסוגל לעבוד, והוא לא יכול להתמודד עם המציאות, עם החיים, כי מבחינה רוחנית, נפשית, הוא נמצא במקום מדוכא. אז פה, כביכול, אור החיים מאיר לנו פה כמה הערות. אחד, הוא אומר לנו, זה שני טעמים, קוצר רוח אחד, עבודה קשה אחד, וקוצר רוח, בהתחלה הוא מסביר לנו שהכוונה היא, הם לא בני תורה, אז לא היה להם רוחב של הסתכלות, כדי להבין בכלל באיזה מצב הם נמצאים, ולאן צריך ללכת, ולהבין את הדברים לעומק. ואומר אור החיים עוד הסבר, המציאות שבה הם חוטפים פה וחוטפים שם וכן הלאה, זה דיכא אותם, וברגע שזה דיכא אותם, אז גם הם הרגישו ממילא, לא הם מסוגלים גם להתמודד בכלל, אפילו עם העבודה שמוטלת עליהם. עכשיו, אנחנו לא שמים לב, אבל קודם כל ברור לכולנו שיש לנו פה בעיה קשה של פערים רוחניים אדירים, כי יש מערכת חינוך שלמה, ממלכתית, שמלמדת ילדים פה כבר איזה 40 שנה בלי תורה, לפחות 40 שנה, ומערכת שמלמדת תורה והכל וכו'. וממילא יש פה כביכול ים של אנשים שפשוט לא יודעים תורה בכלל, וזה קוצר רוח. אז איך אתה רוצה לייצר פה גאולה, לייצר פה יציאה לאופקים חדשים? איך? על בסיס מה? על בסיס מה? על בסיס הסרטים, על בסיס מה? אתה צריך תורה, זה אחד. שתיים, אומר לנו אור החיים, זה דיכא אותם. שימו לב, היום במדינת ישראל, אנשים, לצערנו הרב, חווים, אנחנו, עם ישראל, חווינו פה עוד פיגוע ועוד פיגוע, ועוד פיגוע ועוד פיגוע. ואיבדנו המון חברים. ואנשים כבר יודעים שכשאתה חי במדינת ישראל, המציאות הביטחונית היא לא כל כך. זה לא רק המציאות הביטחונית לא כל כך, זה מדכא את האנשים. כי ברגע שאתה רואה גם את הפערים שיש פה בחברה, ואתה רואה פתאום שצהל שכל כך פערו אותו, אז לפני שנתיים לפחות הוא היה בנקודת שפל נוראית בלתי נתפסת, ואתה רואה גם היום את מלחמות היהודים, ועוד נוסף לזה, אתה רואה שבתוך הארץ ממש מסתובב פה גייס, שפשוט רחמנא ליצלן, ואנשים נכנסים לדיכאון מזה, ואז ממילא גם המוטיבציה לשנות יורדת, כי אנשים כאילו הולכים עם המוכר, עם הידוע, אני לא יודע, מין רוח ככה שפלה למטה, יורדת, קוצר רוח. אומר אור החיים, תדע לך שהדיכאון שנובע כתוצאה מהמצב, הוא עצמו עוד יותר מקשה. והוא לא מאפשר לך בכלל לחשוב בצורה רחבה ולחשוב שזה יכול להיות אחרת, ואני אומר לכם שזה יכול להיות לגמרי אחרת. כל הבעיה היא קוצר רוח. בואו נמשיך הלאה. בשמות י"ב אומר משה רבנו לזקני ישראל על קורבן פסח, מקור ב' לפניכם, משחו וקחו לכם צאן ושחטו הפסח. אז מה זה משחו וקחו לכם צאן? מילא קחו לכם צאן, בסדר. מה זה משחו? כאילו, תמשכו אותו, מה העניין? מה, הוא בא להגיד להם, קחו קולר? מה זה? מה זה משחו וקחו לכם צאן ושחטו הפסח? אומר המדרש שמות רבה, עוד תזיין, כן, פרשת תזיין, עוד ב'. היו עובדים עבודת כוכבים. בני ישראל, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. היו עובדים עבודת כוכבים, ולא היו עוזבים אותה. שנאמר בחזקאל כף, איש את שיקוצי עיניהם לא השליחו. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כל זמן שישראל עובדים לאלוהי מצרים, לא יגאלו. איך אתה רוצה להיגאל אם אתה כבוש תחת תרבות זרה? לך ואמור להם שיניחו מעשיהם הרעים ולכפור בעבודת כוכבים. הדע עוד הכתיב, משחו, משחו את ידיכם מהעבודה זרה הזאת. זה הכוונה, משחו, קחו לכם, כלומר, משחו ידיכם מעבודת כוכבים, וקחו לכם צאן ושחטו אלוהיהם של מצרים ועשו הפסח. כלומר, שהרי הצאן הזה, זה המצרים היו משתחווים לצאן, כמה שזה מצחיק, כן? שבכך הקדוש ברוך הוא פוסח עליכם. ברגע שאתם תתנערו מהתרבות הזרה, תמשכו ידיכם מעבודה זרה, ותשחטו את האלוהים שהם שעבד אתכם, כביכול, של האומה שהם שעבד אתכם, האליל, וישעיהו למד, אומר הנביא ישעיהו, בשובה ונחת תיוושעון. מה הכוונה? בשובה, כלומר כשאתם תשובו ותעזבו את התרבויות הזרות האליליות למיניהם, אם זה באופן גלוי או נסתר, ונחת וינוח עליכם רוח השם, בזה תיוושעון. רבי חיים פלטיאל מסביר על הפסוק מקוצר רוח, מקוצר רוח שהיה להם העבודה זרה. שהיא קשה, שהיו עובדים אותה, שימו לב, מקוצר רוח, ומעבודה קשה זה עבודה זרה, שהיא קשה. כשאדם עובד אלילות, תרבות זרה, זה משעבד אותו, זה מנמיך אותו. איך אומרים החבר'ה? זה משנמך אותו. זה מוריד לו מוטיבציות. זה סותם לו את הראייה, זה סותם לו את העיניים. זה סותם לו את חורי התקווה, את החירות. את האמונה שניתן לחורר את המציאות, שניתן ללכת קדימה ולצאת מכל המצב הזה. מקוצר רוח, אומר רבי חיים פלטיאל, שהיה להם מעבודה זרה שהיא קשה, שהיו עובדים אותה, כדכתיב ועת עירום ועריה, כאילו עם ישראל היה עירום מן המצוות. וכתיב משכו וקחו לכם צאן, פירוש, כלומר הוא גם מזכיר את הפסוק בשמות י"ב, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן של מצווה. מזכיר רבי חיים פלטיאל את המדרש מות רבה ט"ז-ב שראינו זה עתה. בא רבנו הנציב, מתייחס גם הוא לקוצר רוח, קוצר רוח. תראו במקור ג' לפניכם, מקוצר רוח, נשימה קצרה. אתם יודעים, מה זה קוצר רוח? אין לו אוויר, אין לו אוויר. כן? נשימה קצרה, אין לו אוויר לנשום. מה הכוונה? וקשה לסבול דיבור ארוך, הנדרש להסבר ולהקשיב באורך רוח. אין לו זמן. אתה צריך לעשות סרטון 50 שניות. אתה יודע, זהו, מקסימום. היה כל פעם היום רואים 30 שניות. עכשיו 50 שניות עד דקה לא יותר, זהו. עברת דקה, זה כבר היה, מי יקשיב לך? לפני 10 שנים היו אומרים 4 דקות, זה הזמן, וזה באמת יש כלים שאתה בודק את זה ורואה. אחרי דקה כך וכך פורשים, אחרי 2 דקות כך וכך, אחרי 4 דקות נשארת עם כמה בודדים. כלומר, שיש מין בעיה של חוסר יכולת לשבת, להעמיק, להקשיב, לקבל הסבר ארוך, יש להם נשימה קצרה. אורך רוח קצר ביותר, קוצר רוח. לא מסוגלים לשבת יותר מ-50 שניות להקשיב למשהו. נשימה קצרה אומר עמק דבר, וקשה לסבול דיבור ארוך הנדרש להסבר, הוא להקשיב באורך רוח. ומעבודה קשה אומר עמק דבר, לא היה להם פנאי להיפנות לדבר. והדרש על זה יבואר להלן פרק י' פסוק ת' שתכף נראה אותו, שלא רצו בטובה זו של יציאת מצרים, באופן שיהיה עליהם השגחת השם על פי עבודתו. אמרו, רגע, מה אתה מציע לנו? אופקים חדשים למדינת ישראל. רגע, מה אתה רוצה? שכולנו נהיה פתאום דתיים? כלומר, אני לא יכול יותר לקחת את הגלשן ולנסוע ב-5 בבוקר לים, ואני צריך ללכת לבית הכנסת בשבת, ואני גם צריך לעשות סעודת שבת ואסור לי לנסוע? רגע, זה מה שאתה מציע לי? אומר העמק דבר בשמות י' ג' פסוק ת', אומרת התורה שם, והיה לך לאות על ידיך או לזיכרון בין עיניך, כי ביד התפילין, כי ביד חזקה, הוציאך השם ממצרים. אז יש לך תפילין, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. מה כתוב פה? אומר העמק דבר שם, שלא תתפלא, למה הצריכנו הקדוש ברוך הוא כל כך מצוות ותחבולות כמו תפילין, לביטחון ואמונה בהשגחתו יתברך. על זה נותן טעם, משום שאינך רואה ויודע שדבר זה אינו מתקבל ברצון לפניך. כלומר, בני ישראל היו בשיעבוד, אמרו להם, בסדר, בוא נוציא אתכם לחירות, תעבדו את השם. לעבוד את השם? לא יודע, אולי עדיף פה, אצל המצרי. אתם מבינים עד איפה זה מגיע? אומר, העמק דבר, רבנו הנציב, רבנו נפתלי צבי יהודה, אומר, עד שבעל כוחה, מיינו על ידי מכת הדבר, שהוא ביד חזקה, הוציאך השם. והיינו משום שלא היו נוחים לקבל על עצמם השגחתו יתברך. ובאמת אנו רואים, זה בפעם הראשונה, כששמעו ממשה רבנו, כי פקד השם את עמו, כולם האמינו, ויקדו, והשתחוו. ולא כן היה בפעם השני, לא שמעו אל משה פתאום, למה? למה בפעם הראשונה כולם מתלהבים? ואז בפעם השנייה לא שמעו אל משה, מקוצר רוח, מה העניין? אלא משום שבמאמר השני הודיעם משה בשם השם, והייתי לכם לאלוהים. היינו השגחתו, תהה עליהם, על פי מעשיהם. תעשו מצוות, תהיו טובים, תהיו ישרים, תהיו מיוחדים, אז ישפיע עליכם טוב, חלילה, להפך, רחמנא ליצלן. אז ברגע שהם שמעו את זה, משום אחי לא נתרצו כולם לקבל, עד שהוציאם הקדוש ברוך הוא בעל כורחם. ובדבר שקשה על האדם לקבל, נדרש הרבה פעולות, להשריש בלב שמכל מקום כך הוא. ובשביל זה צריך גם תפילין וציצית, והדקת נרות שבת והפרשת חלה, ועוד ועוד מצוות, שככה יכניסו לנו בלב שעבודת השם היא היציאה האמיתית לחירות, והיא לא כבדה. אם יגעת בי, אז לא תיעבדת, לא תיקראת, איך הנביא שמה אומר, לא תיקראת, כי יגעת בי. אם זה משיכה יגיעה, זה לא התורה שאני נתתי. התורה שאני נתתי היא תורה משמחת, תורה מרוממת, תורה שעושים אותה מלאים בהתלהבות, בזריזות, במרץ. לא תורה שאתה, מה, אז אני אצטרך לשמור שבת? זה אנשים שלא טעמו טעם שבת. אני זוכר, היינו באוניברסיטה, בתארים שכן, נגיד בעינה לעסקים לדוגמה, היה מגיע יום שישי, סוגרים שבת, חלס, אבל החבר'ה שלא שומרים שבת, כן, או ששומרים שבת חלקית, היו נפגשים, יושבים לומדים, ולא, בוא נגיד שהציונים שלהם לא היו יותר טובים, אני אומר עוד בעדינות, הציונים שלהם לא היו יותר טובים, כן? כלומר, בן אדם חושב, אם הוא יבוא לעבודה גם בשבת, הוא בטח ירוויח יותר, הוא בטח פה, הוא בטח שם, זה לא עובד ככה. ואתה יהודי שמרים את הראש מעל הצרכים הגשמיים ויוצא לחירות על ידי זה שאתה בשבת יושב עם המשפחה. לא, אין טלפונים, אין התעסקות. אנשים מתייחסים לזה כאילו, רגע, כדי לצאת לחירות פה במדינת ישראל, אבל רגע, אם אנחנו נצא לחירות באמת, מה אתה בעצם מציע לנו? להיות דתיים? לא, עזוב, בוא נמשיך עם השמאלניות שלנו, נמשיך עם אותה אג'נדה, כן? עכשיו, זה העמק דבר על מקוצר רוח, כלומר, מחסום בדרך לשינוי הגדול, ליציאה לחירות, לקחת את מדינת ישראל קדימה, זה קוצר רוח. אור החיים אומר, חסרה תורה, אור החיים אומר, זה הצער בעקבות המצב, כן? והעמק דבר מסביר לנו, כלומר, קודם כל, המדרש אומר, שהם היו צריכים לעזוב את העבודה זרה, כל עוד אתה תחת תרבות זרה, אז משכו, קחו לכם, תמשכו את ידיכם מעבודה זרה, קחו פסח, צון של מצווה, ועל ידי זה באמת יהיה לכם רוח מספיק גדולה כדי לצאת לגאולה, אבל כשאנשים חיים תחת תרבות זרה, אז מה שהם רוצים כל היום זה רק ההתמכרות הזאת של התרבות הזרה. ואומר לנו הנציב, חברים, בסופו של דבר הם פחדו מלקבל את השינוי הגדול. ואנחנו היום רואים את הדבר, כמו הפסוק בשיר השירים, תראו איתי יחד מקור ד' לפניכם, בשיר השירים פרק ה', פשטתי את כותונתי, איככה אל בשנה. אומר רש"י, כלומר, כבר לימדתי לעצמי דרכים אחרים. שימו לב, מה זה פשטתי את כותונתי? הדוד דופק בדלת, האהוב דופק בדלת, היא אומרת לו, אני כבר פשטתי את כותונתי, אני עכשיו צריכה להתלבש, לקום, לפתור לך את הדלת. מה פשר, המשל הזה? אומר רש"י, כלומר, שעם ישראל אומר, כביכול הקדוש ברוך הוא, כבר לימדתי לעצמי דרכים אחרים, לא אוכל לשוב אליך עוד. אנחנו כבר רגילים, יש בגץ, יש חוק הזה וחוק השם, יש לנו משפט משלנו. מה אתה מציע לנו היום? לבוא ולהביא את משפט התורה, משפט ישראלי, אמיתי, מקורי. אבל תשמע, אני כבר התרגלתי. ולא רק התרגלתי, אנשים כאילו כבר מרגישים שזה כאילו וואלה, מתאים להם. דומה הדבר, רחמנא ליצלן, שלא נשווה את זה, כן? לתראו איתי יחד, רש"י שולח לשם לירמיהו ממדלת, בואו נקרא רק את רש"י עד הסוף, ומאז חדלנו לקטר למלאכת השמיים, תכף נראה את זה, שהיו הדרכים האלה ישרים בעיניהם. הרי תחשבו, אנחנו נמצאים היום עם מערכת משפט שלא מאפשרת לצהל להילחם בכלל. הרב ישראלי זצהל בעמוד הימיני אומר שאנחנו פועלים לפי הדין הבינלאומי. והוא אומר, אתה לא יכול במלחמה להתחיל לברור, רגע, יש שם זה, יש שם, לא, בלתי מעורבים, אתה לא יכול ככה להילחם, ככה אפשר לנצח. אבל היום במדינת ישראל, כל פעם שצהל בא להפציץ, הוא צריך אישור מראש של משפטנים, אתם לא מאמינים. כלומר, אני הכרתי בחייל שהתפקיד שלו היה לעמוד מול המשפטנים, לקבל אישור להפצצות. אין צבא כזה, סליחה שאני אומר, אין צבא מטורלל כזה בכל העולם, בכל העולם. כלומר, אנחנו חיים היום עם מערכת משפט שהמציאה מקרסה, אפילו לא מחוקים של הכנסת. הוראות פתיחה באש, הזויות, התנהלות, צבא, זה כבר לא הזויה, מטורללת לגמרי, משוגעת לגמרי. מה קיבלנו? עזבנו את משפט התורה, מה קיבלנו? ריבונו של עולם, מה קיבלנו? דיקטטורים, אנשים שחושבים את עצמם על חיי העולם, פה במדינה המילה האחרונה היא שלנו, דמוקרטיה שהעם מצביע זה פסה. אנחנו פה בעלי הבית, פקידים שאף אחד לא בחר בהם. מה קיבלנו? ברגע שעזבנו את משפט התורה, זה מה שקיבלנו, זה הכל. עכשיו, שאתה בא ואומר לאנשים, חברים, הגיע הזמן? לא, סמכויות בגץ, שופטים שמרנים, כמה זה נלעג הביטוי הזה, כן? זה לא השינוי. אנחנו צריכים להחליף מהשורש את שיטת המשפט. במדינת ישראל, אתה אומר מה, לאנשים קשה בבת אחת, אין בעיה, בוא נעשה את זה, תחום, נעשה את זה שלב שלב, או שנעשה את זה בבת אחת, למה בן גוריון לא עשה את זה בבת אחת, בלילה אחד, מה קרה? אבל אנשים כאילו, הם כבר רגילים למצב מסוים, ולך תחליף, פשטתי את כותונתי, אני כבר לא במשפטי התורה, איך אל בשנה, ירמיהו ממדלת, מקור ה' לפניכם, ויענו את ירמיהו, כל האנשים היודעים כי מקטרות נשיהם לאלוהים אחרים. אנשים שידעו שהאנשים שלהם הם עובדות עבודה זרה, שתחוות לשמש, וכל אנשים העומדות, קהל גדול, היה שם קהל גדול, וכל העם היושבים בארץ מצרים בפטרוס למור. הדבר אשר דיברת אלינו בשם השם, איננו שומעים אליך. ככה בפרצוף הם אומרים לנביא, כי אסון נעשה את כל הדבר אשר יצא מפינו לקטר למלכת השמיים. זה בלי א', יש כאלה שאומרים מלכת השמיים, זה מלכת השמיים, כאילו לשמש. והסך לנסחים, כאשר עשינו אנחנו אבותינו, מלכנו ושרינו. ונסבע לכם, ונהיה טובים, ורעה לא ראינו, היה לנו מאוד טוב, כשעבדנו, כשהם עבדו עבודה זרה. ומן אז חדלנו לקטר למלכת השמיים, והסך לנסחים, חסרנו כל, ובחרב וברעב תמנו. הם אומרים לו, תגיד מה אתה השתגעת? אתה רוצה שאנחנו נלך לפי התורה, לפי הנבואות שלך, לפי דבר השם? דווקא כשעבדנו עבודה זרה היה מאוד טוב, היה ממש על הכיפק, היה פה, אתה יודע, ארץ יפה הייתה פה פעם. עכשיו אתם, הדתיים, עם התורה שלכם, רוצים לבוא, להרוס את המדינה, כן, בטח תעשו פה גם עונש מוות למי שמחלל שבת, או לפה או לשם. המרת סעות לא נגמרת, כן? הרי אין עונש מוות, נקודה סוף, אין. הרי בסופו של דבר אתה צריך סנהדרין סמוכים שיושבים בלשכת הגזית, בבית המקדש, ורק אז אתה יכול ואתה צריך עדים והתראה, זה דקלרטיבי כמעט לגמרי, יותר מזה. כשהסנהדרין ראו שהתחילו להתרבות רוצחים, יצאו, הגלו את עצמם מלשכת הגזית, כדי לא לדון דין מוות, וסנהדרין שהייתה פעם ב-70 שנה, היו אומרים, דנה מוות, איזה קטלנית זאת, קטלנית. כל אנשים אמרצים, זורקים כל מיני משפטים חסרי שחר לחלוטין, שרק מפגינים את הבורות התהומית האדירה שלהם, ומנסים להפחיד את האנשים מזה שמשפט ישראל יהיה משפט תורה. אז בינתיים אנחנו חוגגים, חברים, עם המשפט הכל כך מתקדם ומודרני, שיש לנו היום ממש תענוג. פשוט תענוג לראות איך פתאום מאחורי הקלעים מתגלים דברים כל כך מכוערים ברמה שאי אפשר לדבר עליהם בבית המדרש כמעט. כמעט אי אפשר. אז טוב, אז אנחנו בעצם שואלים את עצמנו מה הסיפור. בוא, מה הסיפור? הבנו, אנשים לא אוהבים את השינוי, חוששים. מה הסיפור? מה העניין? בא מרן הרב קוק, מסביר לנו את הדברים בצורה מאוד מאוד עמוקה. ואנחנו ככל שנעמיק בזה, אני מקווה שנהיה יותר אמיצים לקום ולעשות שינויים נדרשים. גם אם צריכים לעשות אותם בשלבים, זה בסדר, אבל צריך לקום ולעשות אותם. בואו נראה יחד. אומר לנו מרן הרב קוק, מקור ו' לפניכם, אורות הקודש ב', הקודש הכללי כף א'. כן? אומר מרן הרב קוק ככה, יש קדושה בונה, בסדר, ויש קדושה מחרבת, יש קדושה שהיא מביאה את אור השם לעולם, את האושר הגדול לעולם, על ידי החרבת המציאות או המצב הקודם. הקדושה הבונה, טובה גלוי, אתה יודע, ככה זה להגיד דברים טובים, לחזק, ללמד, וזה ככה בונה, נהדר, זה טובה גלוי. והמחרבת טובה גנוז. הקדושה המחרבת טובה, לא רואים אותו מיד. טובה גנוז, מפני שהיא מחרבת, כדי לבנות משהו יותר נעלה ממה שכבר בנוי. זה הסיפור. זה מה שאנחנו צריכים היום. אנחנו צריכים היום קדושה מחרבת. נכון, זה מאוד קשה. גם לי אישית זה קשה. כולנו התרגלנו ואהבנו כל מיני דברים שהיו פה מאוד יפים מקום המדינה. ועד היום, או עד לפני 20-30 שנה. אבל מאז, דברים התחילו להשתבש. משום שהשלב ההוא נגמר, והיה צריך ללכת קדימה, ואנחנו לא הלכנו קדימה. למה? כי לא רצינו קדושה מחרבת. בואו נמשיך. אומר הרב, המשיג את סוד הקדושה המחרבת, יכולו לתקן כמה נשמות. מקום כל הוא מקבל יכולת לתקן אנשים, לתקן את העולם, ולפי גודל השגתו, כך גדול הוא כוח תיקונו. מהקדושה המחרבת יוצאים הלוחמים הגדולים, המביאים את הברכה לעולם. עכשיו, קדושה מחרבת זה לא סתם לבוא, להחריב, לקלקל, לריב, מחלוקות, זה לא זה, זה לא זה. זה היכולת להשתחרר מתפיסות קודמות אל השלב הבא, אל הקומה הבאה במהלך הגאולה. אומר הרב, מעלת משה בעל היד החזקה ששבר את הלוחות. משה רבנו מבין שאחרי חטא העגל, כבר אי אפשר להביא לוחות ראשונות. העולם לא במדרגה לזה. הוא שובר את הלוחות, ורק אחר כך קדוש ברוך הוא אומר לו, יישר כוח, יישר ששברת. הקדוש ברוך הוא מאשר לו רק בדיעבד. לא נאמר לו מראש, אבל משה מבין שזה לא רלוונטי כעת. זה נקרא קדושה מחרבת. ההבנה הזאת של רבן יוחנן בן זכאי, שהוא יודע, זהו, יוצאים עכשיו לגלות, אין מה לעשות, התיקון לא יבוא ביום אחד. אז הוא אומר, תן לי יבנה וחכמיה כדי לבנות את היציאה לגלות. לא הבינו אותו חבריו. אמרו לו, מה, אתה הסתתרה בינת חכמים, תבקש את ירושלים. אבל רבן יוחנן בן זכאי ידע שירושלים הולכת לחורבן. אבל יש עוד קדושה מחרבת שהערכנו בזה בשיעור לט"ו בשבט, אחרו וזקן, שכבר נמצא בספר, אני חושב, אורות חיים, שכל פעם שעולם מתקדם לקומה הבאה, יש כביכול כמו החרבה של הקומה הקודמת, על מנת להוציא ממנה את התמצית שנצברה בה מדורות, ולקחת את התמצית אל השלב הבא במהלך ההתעלות וההתפתחות וההתגלות של אורם של ישראל. אז אומר הרם, משה רבנו, היה לו את המעוף, את האור, את הגבורה, את הקדושה המחרבת הזאת, שלבוא ולהגיד להם, חברים, אנחנו הולכים לצאת למציאות חדשה. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. כאילו, מה? אנחנו רגילים, מצרים, כן, איך הם אומרים אחר כך? אכלנו את הבצלים, את השומים, את האבטיחים, כן? כאילו, ישבו על הבלקונה במצרים ונהנו מהנוף של הים של יפו. מה? אבל זה בדיוק העניין. הם התקשו מאוד להחריב את העולם הקודם, גם שהעולם הקודם שלהם היה גיהנום עלי אדמות. תבינו כמה הקושי הוא גדול. אז אומר פה הרב, מעלת משה בעל היד החזקה ששבר את הלוחות, מי שאין נפשו משוטטת במרחבים, מישהו בקוצר רוח, אין נפשו משוטטת במרחבים, מי שאינו דורש את אור האמת והטוב בכל לבבו, איננו סובל הריסות רוחניות, אבל אין לו גם כן בניינים עצמיים. שימו לב, יש אנשים, מה שהיה הוא שיהיה. ככה לימדו אותי, ככה אני ממשיך, שלום. רגע, אבל עם ישראל מתקדם במהלך הגאולה. צריך ללכת קדימה. לא, לא, לא. אז הוא אומר, הוא לא סובל הריסות רוחניות, כי הוא אותו דבר, הכל אותו דבר, אבל הוא גם לא חווה בניינים, הוא לא זוכה לבניינים עצמיים של קומה חדשה. הוא חוסה בצילם של הבניינים הטבעיים, כמו השפנים שהסלעים הם מחסה להם. כמו השפנים שהסלעים הם מחסה להם. אנשים, אתה בא ואומר להם, חברים, צריך לעשות שינוי. עד היום התנהגנו כך, מהיום כך. עד היום פוליטיקה הייתה ככה, מהיום ככה. עד היום פה, עד היום שם. לא, הם שפני סלע שרוצים להסתתר בתחת העולם המוכר להם. אומר הרב, אבל האדם, מי שנשמת אדם בקרבו, נשמתו לא תוכל לחסות, כי אם בבניינים שהוא בונה בעמלו הרוחני, שאיננו פוסק תמיד מעבודתו הזריזה. טוב, אז תשמעו, זה ממש נפלא. אז למה אנשים לא קמים, ויאללה, בוא נעשה את השינוי הגדול, בוא נלך קדימה, בוא נצא מהשעבוד התרבותי המטורף שאנחנו נמצאים בו, בוא נשחרר את עם ישראל. למה לא? למה אנשים לא הולכים קדימה? אומר לנו מרן הרב קוק, מקור זין לפניכם, אורות הקודש חלק א', הגיון הקודש כ"ח. כשסדר עולם זה, זה באמצע פסקה, אבל פשוט, אתם יודעים, אי אפשר את כל הפסקה, כשסדר עולם זה צריך להתפרק, להתפוצץ ולהשתנות, בשביל הופעת היצירה הטהורה, היצירה האלוהית שמשנה את העולם, יש בזה ייסורים של חורבן עולמות. אומר הרב, מה אתה חושב? ברור שעכשיו, אם ניקח את זה אלינו, כדי שנבין את הדברים היטב, ברור שעכשיו עם ישראל, מדינת ישראל, צריכה להשתנות. לעבור שינוי גדול. אבל אומר הרב, יש דבר שנקרא ייסורים של חורבן עולמות. אלה ייסורים רק לבעלי נשמה מתגלים הם. כלומר, מי מבין את הייסורים האלה? אנשים בעלי נשמה. כי הם באמת יכולים לראות לעומק ולהבין את הכאב של אלה שהיו רגילים למדינת ישראל באופן אחד, ועכשיו מדינת ישראל לובשת צורה עמוקה חדשה. אומר הרב, כצער ילדים על אובדן שעשועים קטנים, כמו ילד קטן שבוכה על הצעצוע שלו, נחשבים הם כל ייסורי העולם הרגילים, יחסית לגבי ייסורי היצירה של חורבן עולמות. אומרת, תדע לך, ייסורים של חורבן עולמות, כל הייסורים בעולם נחשבים כמו איזה ייסורים של ילד שבוכה על הצעצוע שלו, לעומת הייסורים של שינוי, של חורבן עולם קודם, ובניין הקומה החדשה, למרות שכל ההיסטוריה בנויה ככה, עולמות נחרבים ונבנים, נחרבים ונבנים, עד שנגיע לאלף השביעי, כן? אבל בכל אופן לענייננו, אז אומר לנו הרב, זה איסורים גדולים, מה אתה חושב? אתה רוצה שינוי פה במדינת ישראל, אבל אנשים פוחדים ולא לא רצים איתך לשם, למה? כי זה איסורים גדולים, הם פחדים מהאיסורים הנוראים של חורבן עולמות. אלמלא יש כאן אור חסד מקיף, שתכף לחורבן עולמים באור של הוויית עולמים. זה הבעיה. אתה רק מדבר, אנחנו רק מדברים על חורבן עולם קודם. אנחנו צריכים ישר, מיד, להביא כתרופה גם, וגם פשוט צריך להביא הוויה חדשה, הסתכלות חדשה, מדינה שהיא אותה מדינה, אבל עם עומק חדש, ראייה חדשה, התנהלות חדשה, התנהלות חברתית, משפטית, לאומית, צבאית, ביטחונית, בכל הרמות, חדשה, עמוקה יותר. אומר הרב, אז ממילא יש כאן אור חסד מקיף שתכף לחורבן עולמים, באור של הוויית עולמים, וההוויה היא בוודאי יותר חשובה מן החורבן, ויותר רוממה מן כל היש שנחרב, כי אתה הרי מביא קומה חדשה שהיא יותר טובה מהקומה הקודמת. אומר הרב, וההוויה החדשה מנחמת את האבל של החורבן על ההוויה הקודמת. וההוויה משיבה את כל האבדות של החורבן. וההוויה החדשה מחיה את כל המת שבחורבן. לולא חסד גדול זה, לולא רחמים רבים הללו, לא היה אפשר לעמוד בפני איסורי החורבן של העולמים, שבצער היצירה, שהקדוש ברוך הוא כל הזמן יוצר את עולמו מחדש, יותר שלמה, יותר טובה, יותר מתוקנת. היוצרים השטחיים, אנשים שרוצים ליצור, אבל הם שטחיים, הם לא עמוקים, חפצים ביצירה מתוך סובע, מתוך קלות ראש, מתוך אכילה או שתייה וטיול, חושבים את הצער ואת המרירות שכרוכה ביצירה אמיתית, ששם גנוז כתר המלוכה הרוחנית, הם מחשיבים את הצער למין זיעה מיוחדת לאומנים נכשלים. הרב מדמה את זה לעולם האומנות. יש כאלה שחושבים שאומן שמזיע ביצירת היצירה שלו, אז הוא אומן נכשל. אומן רציני זה אחד ששוטה לשוכרה, ואז הוא יוצר בקלות ראש וכן הלאה. אומר הרב, אבל זוהי טעות מרה. אף חוכמתי עמדה לי, חוכמה שלמדתי באף עמדה לי. חז"ל אמרו, דווקא החוכמה שלמדת ממקום של התמודדות, של דווקא זה, זה עומד לנצח, זה בונה בניין אומנותי שיעמוד לנצח נצחים. וזה, זוהי האומנות שאנחנו זקוקים לה היום. אומנות, איך הרב קורא לזה? אומנות של זיעה, של מרירות, שיש בה גם צער, על עולם שנחרב. אבל בואו נביא הוויית עולם חדש שהיא תרפא את כל הצער של החורבן של העולם הקודם. ואנחנו, אומר הרב, אנשים פשוט פוחדים כמו שפני סלע, מקדושה מחרבת, מבניין עולם חדש. אז ממילא הם לא רוצים שינוי, ומנסים להתאפס לעולם הקודם שהיה, אבל הוא איננו, מי שלא מבין את זה, יש לו בעיה. חברים, הטבח הגיע כי אנשים סרבו ללכת קדימה. כי אנשים נלחמו לשמר עולם שנחרב כבר ואיננו. אז רחמנא ליצלן, הגיע הטבח, חורבן שאין כמותו בכלל. היום ונורא. עכשיו, יש אנשים היום, אפילו כאלה שאיבדו משפחה ודברים כאלה, אני בכל זאת, אני רואה את עצמי כאשת שמאל, כזה, כשם, מה קרה? יכול להיות שהכאב על המשפחה הוא נורא והיום, אבל זה כבר היה מבחינתה. אז מה, אתה רוצה להוסיף לה גם כאב של חורבן אידיאולוגי? זה איסורים נוראים, הרב אומר, האיסורים בעולם כללית הם כמו ילד שבוכה על הצעצוע שלו, לעומת איסורים של חורבן עולמות. עכשיו אתה מצפה שהאנשים האלה, כן, הם שרצחו את משפחתם באכזריות מטורפת, משהו שאי אפשר תאר בכלל, אתה מצפה שהם גם יסכימו לחורבן עולמם האידיאולוגי? אז הם ממשיכים עם האידיאולוגיה, זה ממקום נפשי מפוחד, מוכה, חבול, שאומר, טוב, אם הלכה המשפחה, לפחות בוא נשמר את האידיאולוגיה, כי אם יחריבו לנו גם את האידיאולוגיה, אז מה, עברנו לגלקסיה אחרת? זה איסורים איומים ונוראים, וצריך להבין אותם, לחזק אותם, להיות סבלנים כלפיהם. התרופה היא בניין עולם חדש. התרופה לחורבן עולם זה הוויית עולם חדש. שהוא יתקן וירפא ויקח את כל הטוב שהיה בעולמות הקודמים, לא ימחק אותם, להפך, ויקח אותם קדימה לעולם מתוקן יותר, למדינה מתוקנת יותר, לחיים חדשים פה במדינת ישראל. ושם צריך ללכת. עכשיו, בא מרן הרב קוק באורות התשובה, ומסביר את זה עוד יותר בעומק. פשוט, הגאונות היא בלתי נתפסת. בואו נראה את זה ביחד. מקור ח' לפניכם, אורות התשובה פרק ח', פסקה א'. אומר הרב, המכאוב שמרגישים ברעיון התשובה בראשית זריחתו. בא בן אדם, חי בעולם, היה לו נחמד וטוב, אבל הוא מתחיל להרגיש רקנות, ופתאום הוא פוגש יהדות, ופתאום הוא מרגיש שזה נוגע לו בנשמה, ושזה האמת, והוא מתעורר. ואז הוא אומר, אז אני שומע איזה שדרנית אחת, תגיד, מה קרה לו לאביתר בנאי? מה קרה לו? מה קרה לו שהוא חזר בתשובה? כאילו, מה קרה לו? כאילו, מאיפה בא הטרלול? אז הוא שומע את השאלה, מביאים למצפים ממנו, ואז הוא מתחיל להסביר לה שהיו לו בעיות, ובעיות כאלה ואחרות. יאללה חברים, מה אתם? אתם פסה. זה שאתם מחזיקים עדיין את המיקרופונים, זה בגלל שעדיין לא סגרו את כל התאגיד הזה, שרק משדר הכל נגד מדינת ישראל, הכל נגד חיילי ישראל, לא הכל, אבל הרבה מאוד, נגד יהדות, נגד חיילי ישראל, ולהפך שם פה תרבות של התבוללות, תרבות של זימה, אז יושבים ליד המיקרופונים, וחושבים שהם מלאכים. מה קרה לו? כאילו, מאיפה בא לו הטרלול הזה? תגידי, את בעניינים? את פה, באותה מדינה, או ביקום מקביל? את לא יודעת שיש היום המון מטורללים כאלה? אפשר להגיד שכבר רוב עם ישראל הוא במטורללים, שמתקרבים חזרה לתורה, מתקרבים להשם? יש את אלה שכבר שומרים יותר, ויש כאלה שמתקרבים, יש כאלה שבהתעוררות והולכים לברר וללמוד איפה את חיה? מנותקת, לא קשורה בכלל למה שקורה בעם ישראל, מה נסגר איתך? מה נסגר איתך? אז פה אנחנו צריכים להבין למה? מה הסיפור פה? למה מנסים לנסות? ניסיון דרך אגב נועל, מטופש, כי זה כבר אבוד. הקרב שלהם אבוד לחלוטין, ברוך השם גם לטובתם, ובאהבת ישראל גמורה אני אומר את זה. הקרב שלהם הזה אבוד לגמרי. פשוט קצת צריך לראות מה הולך ברחוב ולהבין. אז מה הסיפור? למה אנשים כל כך קשה? אומר הרב, כשאנשים מתעוררים ורוצים לחזור, אז יש מין כאב, מכאוב, אומר הרב. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? עכשיו תקשיבו טוב לגאונות של הניתוח. אומר הרב, הוא בא מפני הניתוקים שחלקי הנפש הרעים, שאין להם תקנה כל זמן שהם מחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית, מקלקלים את כל הנפש ופוגמים אותה, ועל ידי התשובה, החלקים האלה בנפש, הם הולכים וניתקים ונעקרים מעצמיות הנפש היסודית בעיקרה. וכל ניתוק, כל ניתוק, גם אם הוא ניתוק של משהו לא טוב, מביא כאב, ככאב של עקירת איברים המקולקלים וקריטתם מטעם הרפואה. ואלו הם האיסורים היותר פנימיים, שעל ידם ובהם האדם יוצא לחירות מהעבדות החשוכה של חטאיו ונטיותיו השפלות ותוצאותיהם המרות. שימו לב, אומר הרב, באדם היה רגיל לחיים באופן מסוים. פתאום הוא מבין את האמת, ומבין שהוא חייב לשנות, הוא גם לא יכול יותר. כמו שהיה אומר, רב שלום יקר לי בך, יש לו התקף נשמה, הוא לא יכול שלא להקשיב לנשמה שלו. ואז הוא אומר, אוקיי, בסדר, אז אני הולך עם העצמיות האמיתית שלי, שאומרת, צריכים מוזיקה חדשה, צריכים פה מנגינה חדשה לחיים שלי. מתקרב ליהדות, מתחיל להיכנס לעניינים, אבל אז מתחילים להינתק מנפשו כל מיני חלקים, הרגלים שהיו לו, חמישי בלילה בפאב, מה ברור, לא? עכשיו פתאום הוא לא הולך לפאב בחמישי בלילה. אף על פי שהוא יודע שאין לו מוטיבציה יותר ללכת לפאב חמישי בלילה, ואף על פי שהוא יודע שהתרבות שם הייתה קלוקלת, הרסנית, לא מאפשרת לבן אדם לבנות משפחה וכן הלאה. למרות זאת, למרות שזו האמת והוא מקבל את האמת ומאמין בה, עדיין זה משהו שהיה חלק מעצמו. ועכשיו בעצם הוא מבצע כמו איזה רחמנא ליצלן, איזה ניתוק, של איזה חלק ממנו, למרות שזה לא חלק ממנו, זה הרגלים רעים שהיו לו, שסוף סוף הוא גואל את עצמו מהמקום המייסר הזה, אבל עדיין זה הזיכרונות שלו, זה הילדות שלו, זה הנערות שלו, זה ההרגלים שלו, והוא מנתק אותם ממנו, אז זה מרגיש באופן לא אמיתי, אבל שאפשר מאוד להבין אותו, מאוד אנושי, הוא מרגיש כמו אחד שנפרד, מאהובתו, נפרד מעצמו, נפרד קצת מילדותו, מדברים שהוא אהב. זה לא קל, חברים. זה לא קל, וזה בדיוק מה שקורה היום במדינת ישראל. אתם חושבים שהם לא יודעים שתם עידן? כולם יודעים. כולם יודעים. אבל אנשים פוחדים. אנשים חוששים. אנשים פוחדים מקדושה מחרבת. אנשים אומרים, זה איסורים נוראים, איסורים של חורבן עולם, זה איסורים נוראים, פוחדים מזה. ויותר מכל, הם מרגישים שזה חלק מהם שרוצים כביכול לנתק מהם משהו שהוא בהוויה העצמית שלהם. עכשיו, גם הם עצמם יודעים שזה לא הביא הכי הרבה, לא הביא כל כך בריאות, לא לעם ישראל, לא למדינת ישראל, וגם לא להם עצמם. הם יודעים את זה. הם יודעים את זה, ואם הם לא יודעים את זה, הבנים שלהם או הנכדים שלהם שמים להם את זה ככה בפרצוף. שמים להם את זה ככה מול העיניים. איך הייתם ככה, הם אומרים להם. לא, היינו ככה וככה. איך? הנכד יושב ואומר, איך? 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 איך בן אדם חי בצורה כזאת? עכשיו, הסבתא מבינה שהיא מטורללת לגמרי. מנסה להציג את זה כאילו פולקלור של פעם, אבל זה לא עובד. זה לא עובד, זה מתגלה במערומיו. זה נחרב. גם אם היא מנסה שזה לא יחרב, זה כבר נחרב. וזה מתחיל להתנתק. וברגע שזה מתחיל להתנתק, זה מרגיש כמו, אז כאילו אנחנו לא אנחנו, אז אנחנו מתנתקים מעצמנו הקודם, אבל זה היה עצמנו, זה זיכרונות שלנו, זה הרומנטיקה שלנו, זה מה שהיינו רגילים, והיה הווי, והיינו על הגל, היינו על הסוס, הנהגנו את המדינה, ופתאום, לא, פתאום זה נחרב, זה נגמר, עוברים לעידן חדש, זה איסורים נוראים, אומר הרב. בן אדם מרגיש כאילו חלק מעצמו הוא משאיר מאחור. אנחנו צריכים להיות מודעים לכל התחושות האלה, ולהבין שאנחנו חייבים, מוכרחים, למען חיינו, למען עמנו, למען לא רק הדורות הבאים, אלא הדורות שעכשיו גם. אנחנו חייבים שינוי. אנחנו חייבים לקבל את העובדה שנחרב עולם, ומדינת ישראל קמה להוויה חדשה, למציאות חדשה, שתהיה הרבה יותר מהירה, הרבה יותר קדושה וטהורה, הרבה יותר שמחה, יהיה בתרבות, יהיה באורות, יהיה בשמחה, יהיה בה את כל הטוב, יהיה באחדות, יהיה בית משפט שאתה יכול להאמין לו, יהיה משטרה שעושה את עבודתה, יהיה ריבונות, יהיה משילות, יהיה את כל הטוב. אז מה, בגלל האיסורים והפחדים, שימו את זה בצד. אנחנו חייבים כולנו להיות גיבורים, לקום קדימה, בעיניים פקוחות, בדעת רחבה, להעיף את הקוצר רוח, ולרומם את עצמנו לשינוי הגדול, שיקח את מדינת ישראל סוף סוף, לקומה הבאה ההכרחית, שכבר הגיעה. אנחנו רק צריכים לפתוח את הידיים, את הלבבות, לקבל אותה. חזקו ואימצו.